מדהים. ודבר שני, אני רוצה שמי שעוד לא הספיקה לומר תפילת השלה על הילדים שכבר יש לה או שעדיין אין לה, אפשר היום עד חצות הלילה עדיין להגיד. ומי שאמרה יותר מדי פעמים תפילת השלה ונהיה לה מלא פרור, חיברתי היום את תפילת השנץ, אנחנו נדבר עליה בהזדמנות בעזרת השם. אני רוצה להגיד לפני שהדס שמרלינג עולה לכאן לשיר לנו על כל ילד בנפרד.
אוי ואבוי, אמרתי פעם אחת.
תפילת השנץ, אני אמרתי, אי אפשר. בטח, מה זאת אומרת? מי שילדה כל כך הרבה שתשלם. לא, פעם אחת, יאללה, קחו פעם אחת על כולם.
ועוד עשיתי על הבוקר.
אחרי שכבר קרה, תבקי. אפשר גם בזר, המחזירים. אני רוצה. אני רוצה לומר מה קורה בעולם בערב הזה, ממש עכשיו. בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. מדובר בראש חודש סיוון. זה הערב. איך אני יודעת? כתוב ביום הזה, וחז"ל אומרים, בראש חודש כתוב החודש הזה, לכם ראש חודש סיוון. הערב הזה, ואנחנו יודעות שבהיסטוריה היהודית, כל דבר שקרה פעם חוזר וקורה בהיסטוריה בכל שנה באותו תאריך. שימו לב, מה קרה בתאריך הזה, הערב, ומה קורה עכשיו? ויסעו מרפידים, ויבוא מדבר סיני. אומר האור החיים הקדוש, הרי הרגע קראנו, בחודש השלישי, ביום הזה, באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני. הרגע אמרת שהם באו למדבר סיני, למה פעמיים? כי פסוק זה היה לו להקדים לפני הפסוק שלפניו, שאמר באו מדבר סיני, אלא שהאהבה מקלקלת את השורה להקדים המאוחר. כי היום הזה, א' בסיוון, יום המקווה לבורא, לתורה, לעולם, לעליונים, לתחתונים, ומיום הבריאה יושבים ומצפים מתי יבוא היום הזה ויגיעו בני ישראל למדבר סיני. ולכן כשהגיעו שמה לא עצרו כוח לספר את הסיפור לפי הסדר, אני עוד מעט אסביר, כי הגיע, תקשיבו עכשיו למילים האלה, כי הגיע חשוק ונחשק לחושק. מבולבלת, התחתנו, זה העיקר, אני מאוהבת, נו ספרי, ואז הוא לא רוצה ואני כן רציתי, ואז הורדתי אותו והוא הוריד אותי, ואז נפרדנו, ובסוף זה לא הוא בכלל, וזה הוא, ואז התחתנתי. המאוהבות, בנות בערב הזה, יורדת לעולם המאוהבות, המטורללת. את לא יודעת למה ואת לא יודעת איך, אבל זה הוא. הוא לא יודע מה יש בך, אבל זו את. מאוהבות מעולם אחר של חושק לחשוקתו, ומי ימי בראשית מחכים לערב הזה שאת עומדת בלב פועם ורק יודעת שזה עומד לקרות. אנחנו נלמד עוד מעט ששבועות זה כמעט כלום. כל הימים שלפני זה היה וואו, וואו, וואו. אתם הרי מכירות את זה. החיים זה בעצם חתונמי. זה כל הוואו הזה וההכנה וההתרגשות. אחר כך פחות.
אנחנו נדבר גם על זה. היום בעזרת השם נלמד על האור הגדול של היום הזה, על האור הגדול של חג השבועות, על ההכנות שאנחנו עושות לחג השבועות, כולל מתכון לעוגה לשבועות, שזה אחד הציפויים, אחד הציוויים המיסטיים ביותר שיש. יש לנו כאן קונדיטורית מדהימה. איפה את? היא במטבח, מקומה הטבעי של האישה. אנחנו מבזבזות פה זמן בלומדות תורה. ואני רוצה לקרוא לזמרת המתוקה שלנו והחמודה שלנו, שתנעים לנו את הערב הזה, ערב מתן תורה. את צריכה כיסא בטח.
יש לה.
אני יושב על הכורסה.
שתיים ועוד שתיים אחת ועוד אחת אלו שאלות קלות איך רוח מדליקה אש וגם איך הבא אש אז לא הצלחתי לענות
איזה יופי, אמא
איך זה ששקיעה מולי היא בעצם צריכה במקום אחר כשאני נורא נורא רוצה אני צריכה דווקא לשחרר חיים שלי אני נתתי לך את ידי והאמנתי ועדיין מאמינה שיש בינינו
יופי, אמא.
אני נתתי לך את ידי והאמנתי ודאי מאמינה שיש בינינו מתנה גדולה
מהממת
עכשיו אין צף על מים אתה יש קשת בשמיים אלו שאלות קלות זה שגעגועים הם הכי חזקים לפני השינה למה השנייה בבוקר לפני המילים היא כל כך קצרה חיים שלי אני נתתי לך את ידי
תקשיבי, עשית לנו... למה זה? או-או! עשית לנו צמרמורת. תדעו לכם שכשמשמיעים שיר בכורה, זה תמיד מעצבן. כי זה היצירתיות של היוצר, וזה משעמם, זה מעניין רק אותו. ואצלך זה היה שיר, א', שאפשר היה מיד לשיר אותו בעצמנו, אני יכולה לשיר אותו עכשיו לגמרי, והמילים, את לא מבינה מה זה? זה יצירה! איזה מהממת! ברור. קדימה, עוד.
אז עכשיו זה באמת בשביל הרבנית.
יאללה.
שאומרים שהאישה רגע שירה ארץ ישראל, וגם אני תמיד בוכה על זה שלא נולדתי בתשח, הרפרטואר הכי התקני שלי זה עד שנת 80, ואז אני כבר מרגישה שאני עושה לעיתים כזה אחרונים. אז עשיתי קאבר עם טוויסט. מי זוכר ומי יודע את הדרך אל ביתי, מי אשר קולי שומע הוא יבוא הביתה איתי. ענני נוצא ממעל ואשר אחר עגלם, ודידון פעמון הפלא השומר תמיד עליי. אין משם
שר לו בגן,
אני אמשיך לחפש. אני משכבי בלילות חיפשתי את שאהבה נפשי, בשחקים ברחובות קראתי ולא נעני. מצאוני השומרים, עיקוני מצאוני, ואני אמשיך לחפש, ואני אמשיך לחפש.
הסיבה היחידה שאני מסכימה להישאר זה שלא מצלמים אותי בפרופיל. תמיד זה פה. אז יהיה, היי.
למה?
תמיד יוצאים טוב.
נכון.
ברוך השם.
אני מעידה.
כן?
אני הרבה יותר יפה במציאות.
אז אני אשאיר לכם עוד שיר על זוגיות. בא לכם?
כן.
זה שיר על סבא וסבתא שלי. קוראים לו בובה. למה זה כזה? טוב, אז זה גם שיר שאני כתבתי והלחנתי. אז סבא וסבתא שלי, לפני שהם היו זיכרונם לברכה. אני אספר לכם איך כתבתי אותו. יש לי סבא וסבתא עיראקים, גם זיכרונם לברכה, ואשכנזים. והיה לי שני שירים על העיראקים. והסבתא שלי האשכנזיה באה אחרי הופעה ואמרה לי, קצלה היה מאוד נחמד. רציתי לשאול למה לא כתבת עלינו שיר. אז אמרתי לה, סבתא, לא יודעת, כי לא יצא, אז מה, אני בקשת שתכתבי עלינו. וזה מה שיצא, לא יודעת אם היא מרוצה, אבל...
אורזים את החיים לתוך ארגזים, פתאום אנחנו כבר יותר מדי זקנים בשביל לחיות חיים עצמאים.
וואו.
בואי בובלה, מוביל כבר מחכה, אל תתעצבי, זה צעד חיובי, זה בית האבות הכי בואי בובלה, עזבי את התמונה, אני הכי אוהב אותה כשאת זקנה. כי כשהיית צעירה את לא היית כולך איתי, היית יותר עם הספקות, מה עוד היה יכול להיות אם לא היה אותי.
איזה יופי, אמא.
היום את צריכה אותי כל דקה איתך, כי אם יש מדרגה או אם יש עלייה ויש המון דברים שאת כבר לא רואה, אבל זאת התקופה הכי הכי יפה. חבל שהבריאות כבר לא מה שהייתה, בלב שלי תדעי זו שיא האהבה וגם שיא הפחד ושיח הרדה. בחלומות הכי טובים אנחנו מתחבקים ונפרדים מהעולם איתו שינה.
וואו, תראי מה את עושה, הן בוחות בגללך.
תסבי את התמונה, אני הכי אוהב אותך
כשאת זקנה.
כשהיית צעירה את לא היית כולך איתי, היית יותר עם הספקות, מה עוד היה יכול להיות אם לא היה אותי.
וואו,
בואי בובלה, עזבי את התמונה, אני הכי אוהב אותך כשאת זקנה. כי כשהיית צעירה את לא היית כולך איתי, היית יותר עם הספקות, מה עוד היה יכול להיות אם לא היה אותי.
איזה, וואי, די, וואי, וואי, וואי. מה זה, מה זה? את חוזרת אחר כך. איך לא התחתנו עם אשכנזית? תראו איך הם מדברים לאישה זקנה.
נכון.
בטח השיר על העיראקים הרבה יותר בוטה.
נכון. השיר על העיראקים הוא לא מוזכר. ונכון. נורא ביקורתיים, נורא ביקורתיים.
אז
רגע, בינתיים.
אני רוצה לדבר על היום הגדול הזה.
מה? על השולחן.
זה אחר כך לידה. עוד אחד. זה עושה אותי חשובה.
זה לא יעשה וואו
וואו? וואי, כל כך יפה, באמת. אני רוצה להסביר מה זה היום הענק הזה. חג השבועות, וזה בחינת שבועות, יאמר רבי נחמן מברסלב, כי שבועות הוא שכל גדול וגבוה מאוד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים, כי גודל הרחמים תלוי בגודל הדעת, ובחג השבועות מקבל דעת. אני רוצה להסביר מה זה חג השבועות. זה החג שבו הקדוש ברוך הוא נותן לך את כל הדברים שלא כתובים בתורה, או במילים אחרות, אינטואיציה. כל השאלות ששואלות אותי בנות לפני השיעור, אחריו, במהלכו, במייל, בלא יודעת איפה, אותן שאלות, ימימה, איך אני אדע, זו העבודה שלי או לא, זה האיש שלי או לא, הילד הזה, מה אני עושה איתו, תתאים לו מסגרת יותר נוקשה כי הוא פרוע, או מסגרת יותר רפויה כי הוא פרוע. הדברים האלה לא כתובים בשום מקום. את כל מה שלא כתוב בתורה מקבלים במתן תורה, קוראים לזה דעת. למה? כי כל הזוכה לתורה זוכה לדברים הרבה. כשאת מקבלת את התמצית הזאת, את עשרת הדיברות שנלמד היום בעזרת השם, יהיה לך פתאום שכל נכון, עוגן פנימי, שיאמר לך, זה כך וזה לא כך. הרי אי אפשר ללמוד את כל התורה בליל שבועות. אי אפשר לקבל את כל התורה בליל שבועות. את צריכה רק לומר, ריבונו של עולם, אני רוצה את הדבר הזה שקוראים לו שכל של תורה, שיכתיב את צעדיי במקומות שבהם אין תורה כתובה. קוראים לזה אינטואיציה, קוראים לזה EQ, אינטליגנציה רגשית שמתה היום לגמרי, קוראים לזה בושם. חז"ל מלמדים אותנו שכל דיבר ודיבר שירד, ירד איתו בושם אחר. מה זה בושם? לבושם יש את ריח הלוואי, אסור להריח אותו ברגע שהוא ניתז, זאת התורה. אבל אחר כך את מריחה את העננה שלו, את המסביב שלו, יהיה לך חוש ריח מה נכון לעשות ומה לא. אני מספרת סיפור שבעיניי הוא סיכון, אבל היות שאני מדברת לנשים חכמות, אני מרגישה את הסיפור הזה בנפשי המון המון שנים. הייתה לי שאלה בדיני טהרה, וזה היה אחרי איזושהי לידה, שכחתי דברים שהייתי צריכה לזכור, אני לא אפרט, והלכתי לרב ישראל יעקב פישר. זה היה אחד מגדולי ירושלים, הוא היה עונה לשאלות האלה לפני שהיו נשים שעונות לשאלות כאלה, ועמדנו אצלו בתור ככה הארוך הזה בבית ההוראה ברחוב פרי חדש בגאולה. ובאתי ואמרתי לו, כבוד הרב, אני הייתי צריכה, אבל אני לא זוכרת בדיוק מה עשיתי. ואז הוא הסתכל עליי ושאג עליי שאגה שאני לא אשכח בחיים. זה איש נשוא פנים, הוא מפחיד גם ככה. מה עשית? מה עשית? מה עשיתי? אני אחרי ידיי, לא סתרתי. אולי כן, אולי כן הייתם סתרתי. ואז הוא צועק עליי, מה עשית? למה באת לשאול אותי? עכשיו, את צריכה להתחיל את כל הספירה מההתחלה. אני לא אשכח בחיים את הסצנה הזאת. למה באת לשאול? אני לא אומרת חס וחלילה, ולכן זה סיפור מסוכן, לא לשאול פוסקים בענייני טהרה, אבל כשאת יודעת שיש כאן שטח אפור, כשאת יודעת שזו הוראה לא כתובה, תלכי לפי הלב שלך. ימימה, איך אני יודע שזה לא כתוב? רק אם תלמדי תורה. ולכן, לימוד תורה לאישה זה פיקוח נפש אקוטי, מפני שכאשר חלילה איזה מישהו שמתחזה לרב יאמר לך זה מותר, את תדעי שזה אסור. את לא תהיי בתהייה הזו, אולי זה דבר אפשרי, אולי זה דבר נכון. את חייבת ללמוד תורה רק כדי לדעת שהתחום הזה פה הוא תחום אפור, ואני מרגישה שזה הדבר הנכון לעשות. בנות, יש לזה גבולות אדירים, גבולות של ההלכה, אבל אני תמיד אומרת שרחל אימנו אומרת דרך נשים לי. יש את דרך ההלכה, אבל יש גם את דרך השלום, ואני לא רוצה שדרך ההלכה תחסום לי את דרך הנשים שלי, ואני יכולה לדעת איזה תחומים הם לא מוכרעים ולא כתובים אם אני מכירה את התורה ולומדת אותה. בנות, תקשיבו, אני אומר את זה בפשטות. כל פעם הרבנית, תני שיעור על זוגיות, תני שיעור על חינוך ילדים, תני שיעור על עוגות גבינה. תקשיבי, הכל זה זה. את תלמדי פרשת שבוע, את תלמדי פסוק, לא קשור אלייך בכלל,
אבל משהו במצפן הפנימי שלך יתכוונן, כי כל הלומד תורה זוכה לדברים הרבה. מכירה שאת יוצאת מהסופר פארם, כבר לא, אבל לפני כמה שנים, היית קונה בוסם, מקבלת מלא מלא דברים. דוגמיות, קרמים, היום זה הולך ומתקמצן. נותנת לך קלמר ריק שהיה של הבת שלה, אחי. אני אמורה לעשות עם זה. אבל פעם, כשעוד העולם היה נדיב לפני הקורונה, היית מקבלת מלא דברים שיוב, הדוגמית הזאת, ואת זה לא ניסיתי, אולי באמת אני צריכה קרם פנים, וכל מיני דברים. זה התורה. מתן תורה. זו האינטואיציה הגאונית הזאת, ועכשיו אני אתן את הדוגמאות של אנשים הכי אינטואיטיביות בעולם. לא לנסות בבית, לא לנסות בבית, מסוכן, מסוכן. והאנשים האלה הם השושלת שהביאה את המשיח. והראשונות היו הבנות של לוט, שרואות את סדום נחרבת. והן אומרות, אימאלה, לא יהיה יותר עולם. הן עושות מעשה נורא, נורא, לא לנסות בבית. זה לא כתוב בשום מקום. הן הולכות והרות לאבא שלהם, ולילד הזה קוראים מואב, מאב. מי יוצא ממואב? רות המואביה. מי יוצא מרות המואביה? דוד המלך. מי יוצא מדוד המלך? משיח בן דוד. וואי, אבל מה הם עשו? דבר נורא. נכון. הזוג השני, שהוא האימהות של המשיח, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, זה רחל ולאה. בנות, זה לא כתוב. כתוב שמי שאומרת שהיא הקלה, היא הקלה. את לא יכולה להכניס קלה אחרת, רחל. בסדר. אומרת רחל ולאה, אל תנסו בבית, אל תתני לבעלך את אחותיך. והן מרגישות באיזשהו חוש, לא כתוב שזה הדבר הנכון לעשות. משיח יוצא משתי האנשים האלה, תמר, מה את עושה? תמר מתחפשת לאישה קדשה, יושבת על אם הדרך, יהודה זה בכלל חמיה, לא, לא, לא. יוצא מזה המשיח. רות, נעמי אומרת לה, לכי ותשכבי למרגלות בועז ותציעי לו נישואים, אבל אני מואביה. המוני ומואבי לא יבוא בקהל השם, אני לא יכולה אפילו להתגייר. לכי, תעשי את זה. ולמחורת עוסקים בבית הדין, עמוני ומואבי לא יבוא בקהל השם, מואבית ועמונית כן. הלכה כחכמות. אני לא אומרת חס ושלום, תמציאי הלכות, תעשי דברים לא צנועים ותגידי ימימה אמרה שהמשיח יצא ימימה. אני אומרת שאנחנו נשים שהאינטואיציה מתה להן לגמרי. אני מתה על הסיפור, בגמרא, על האישה נטולת האינטואיציה, שבעלה הוא מבבל, מעיראק, והיא מארץ ישראל. הוא אומר לה, מאמי, תכיני לי שניים שלושה עדשים, מכינה לו שלושה עדשים, מביאה לו בצלחת. הוא אומר לה, די, מהבולה, לא לזה התכוונתי, תביא ג'ר העדשים, מביאה לו גמל עם טונות עדשים, די, סתומה, לא, את לא מבינה? טוב, לכי תביא לי שני בוצינים. בוצינים בעיראקית זה הרתיחים, ובעברית זה נרות של חרס כבדים מאוד. היא הולכת ומביאה לו נרות של חרס, ואז הוא אומר לה, טיפשה, לא זה ביקשתי, ביקשתי המתיחים, לכי ותשברי את הבוצינים על הבבה, לכי ותשברי את נרות החרס על הדלת, הבבה. היא לא מבינה, אבל היא עושה לפי ההלכה, כי אישה נורא יפתי. תביני כבר שיש בך משהו מעצבן, גם הוא לא מציאה גדולה בינינו. ואז היא הולכת לבבה בן בוטה, החכם התורני של העיר, ומחכה בתור, ואז שהוא שואל אותה, מה רצית לשאול ביתי? ואז היא אומרת לו, היא, ושוברת לו את שני נרות החרס על הראש. הוא שכבר מלומד בכל מיני דברים כאלה, שואל אותה בנימוס, מה ראית לעשות ככה ביתי? מה קרה, מאמי שלי? והיא אומרת לו, בעלי אמר לי לשבור את הבוצינים על הבבה. ואז הוא אומר לה, את עשית רצון בעלך, יצאו ממך שני תלמידי חכמים כבבה בן בוטה. מה הוא בעצם אומר לה? היא עשתה רצון בעלה? אחרי מה היא עשתה לבעלה? אז מה הסיפור פה? והוא אומר לה, תקשיבי, אם נשים כמוך, יצאו לך ילדים שכל היום נשים יבואו וישברו להם את הראש עם השאלות שלהם. את יכולה קצת לחשוב לבד. חז"ל מדברים על האישה הזו כאישה חכמה, היא רצתה ללמד את בעלה איזשהו שיעור בסדר. אבל העניין של חג השבועות, זה ה-EQ, זו תופעת הלוואי הלא כתובה בתורה. כך למשל, כמה ריגשת אותי הדס קודם, שדיברת על כיסוי הראש שלך. לא כתוב כיסוי ראש בתורה, גם לא כתוב על צניעות בתורה. מילה. תופעת הלוואי המבוסמת, אני רואה את זה בשיעורים שלי למשל, אנחנו לומדות תורה ופתאום משהו בחומר, זה כבר לא. אין לי מושג מאיפה זה בא. אני ודאי לא זו שראויה להטיף. אבל יש משהו מבוסם שמפתח אינטואיציות נכונות של מה הצעד הבא, ריבונו של עולם, שאני עושה עכשיו. זה עשרת הדיברות. אנחנו נבין אותם בעזרת השם, והיום הזה הוא רחמים גדולים, כמו שאומר רבי נחמן, ורחמים זה דעת. למה? כי רק שיש לך דעת, דעת זה כל מה שלא כתוב בתורה, זה דעת תורה, רק שיש לך דעת, את מבינה שבונה, זה היה ברחמים גדולים. לרבי נחמן יש תורה מופלאה, על חג השבועות, תורה סמך ה', שאומרת, ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, ונכון שאת מלקטת, ומלקטת ליקוטי תפילות, ומתפללת פה, ומבקשת שם, ונראה לך שזה סתם כבר שנים, שנים, אני אוספת ועושה את הסגולות של ימים, על השבועות, לראש השנה, לסוכות, לפסח, וואלו, שום דבר. את לא מבינה, יום אחד תרד לך הדעת, ותראי איך הכל היה ברחמים, כי יש מישהו, כותב רבי נחמן, שקוראים לו בעל השדה, כמו בועז, שרואה אותך ענייה, מגיעה ללקט מדי יום שיבולים, ויום אחד הוא ישאל עלייך, למי הנערה הזאת? והוא יבוא ויגיד לך, הוגד הוגד לי מי את? ואת כל החסדים שאת עושה, אני רואה, את כל הפרחים שאת אוספת כל היום, כאלה זרי פרחים את תקבלי מהשמיים. אבל זה כל כך ארוך, כל כך הרבה זמן לא לזכות לזה שמישהו יחבק אותי, יגיד לי מילה טובה. מה הוא אומר לבועז? אנוכי ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. נכון שהרגשת נגועה, לא רצויה, מנודה, אפילו הצעות אין לי ימימה. ידעתי, ביתי, ידעתי. את הולכת ומלקטת בשידוכים, מלקטת בסעורים. אנוכי ציוויתי את הנערים. הדיאטה הזו שנכפתה עלייך, דיאטת מגע, אני שמרתי לך את הנגיעה. אנוכי ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. אבל זה ארוך, ריבונו של עולם, עד שרואים שהכל היה ברחמים. אני כל כך צמאה לאהבה, אומר בועז לרות, וצמית, והלכת אל הכלים. כמה כלים קיבלת בהליכה הזו, בינינו? כמה אלוקים בלב קיבלת? כמה חברות לדרך קיבלת? כמה חוכמת חיים? וצמית, והלכת אל הכלים. בשבועות יורדים לעולם רחמים שאומרים לך, נשמה, תראי איך כל מה שחשבת שהיה זוועתי, היה בעצם אני. זה הפירוש הנהדר של רבי נחמן מברסלב, לדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך. פירוש, בחג מתן תורה, יכול להבין שהכל הוא אנוכי. גם השם וגם אלוקיך. השם זה מידת הרחמים, אלוהים זה מידת הדין. אנוכי השם אלוקיך, היינו שתקיים בהשם אהלל דבר, באלוקים אהלל דבר. אני עכשיו מבינה את ההלל והטוב שהיה במידת הדין, את ההלל והטוב שהיה במידת הרחמים, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל זה היה כדי להוציא אותי מהמיצר שלי, אבל זה כבר קרה בפסח. היום אני אישה כזאת חכמה, קיבלתי כזאת תורת חיים, כזאת חוכמת חיים, כזאת אינטואיציה מדהימה להגיד לבת שלי, תעשי, להגיד לבן שלי, אל תעשה, להגיד לעצמי. החג שמוריד את ה-EQ, ימים מהזמן, אני חייבת, אני עבודה, אני מבולבלת, כל דבר אני מצלצלת לקורצ'רית שלי, למדריכה שלי, לרבנית שלי. כל התורה ניתנה כדי שתסתדרי לבד, שתפתחי בעצמך סימני דרך של דרך נשים לך. אני יודעת בדיוק מה צריך לעשות עכשיו עם איש, עם ילד. האינטואיציות הכי ארציות, ימימה, מה אני צריכה לעשות? קצרי, למה אני תכף נרדמת לך? אז הנה, כל שנה, 25 שעות, יש חג השבועות, קוראים לו מתן תורה. השם נותן, 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 נותן. האוויר מלא שכל. אבל רק דקה אחת, מתוך ה-25 שעות, התרגישי בה, כך כותב רבי ירוחם ממיר, דקה אחת זה יקרה באמצע שתפני, שתערכי שולחן, שתשמעי את עשרת הדיברות בבית הכנסת. איך אני רוצה? איך אני רוצה לקבל? בנות, מתן תורה יש, זה קורה כל שנה. אבל אין מקבלת תורה, אז כלום לא ייכנס. הצריכת הרגע הזה שבו את אומרת, רוצה, אני רוצה להסביר. בעשרת הדיברות כתוב אסור להישבע. אסור, אסור. לא תישא את שם השם לוקח על השם. לא נשבעים. חיילים דתיים לא יגידו אני נשבע, הם יגידו אני מצהיר. הפלוגות הדתיות. אסור להישבע. איך בחג השבועות אנחנו עומדים ונשבעים וקוראים לחג חג השבועות? איך זה יכול להיות? אומר רבי ירוחם ממיר, שבועה אחת יכול כל אדם להישבע בחג השבועות. נשבעת שאני כל כך רוצה. אני רוצה להיות אישה נכונה. היו נכונים ליום השלישי. מה זה אישה נכונה? אנחנו נקרא בשבת על הסוטה והנזיר. הסוטה הלכה הכי רחוק לשם, הנזיר הלך הכי רחוק לשם. את שניהם התורה לא מסמטטת. לא את מוסד הנזירות, כי לא בשמיים היא. בטח לא את האישה הסוטה, מפני שלא בלי שמיים היא. בלי שמיים אי אפשר ובלי השירה. אז מה? אני רוצה להיות אישה נכונה, למזג את הגשמיות, את הרוחניות, לדעת להיות נשית, לדעת מה להגיד לאיש שלי. מצד אחד, להיות כאן, מצד שני, להיות שם. איך עושים את זה? רגע אחד, מתוך כל היום הזה, וזה התפקיד שלך, להגיד לקדוש ברוך הוא, מקבלת. זה הדבר הכי קשה בעולם, כי התרגלנו להיות נותנות ומעניקות. זה הדבר הכי קשה בעולם, בחג שבועות שחי במוצאי שבת, יוולי. מפני שאם יש סעודה שאי אפשר לאכול כי אין לך קיבולת, זה סעודה רביעית במוצאי שבת חלבית. אי אפשר, זה כמו בטון בתוך הבטן. הקיבולת שלך היא עד לפה. בנות, סעודה רביעית זה סעודת דוד מלכה משיחה, בדיוק בחג השבועות שדוד המלך נולד בו ונפטר בו. זאת הסעודה הכי גבוהה שיכולה להיות לנו בשנה הזו, זה ההזכרה לדוד המלך. והרי זה מה שעושים, אומרים תהילים כל החג, והקיבולת סתומה מלאה. והשם אומר, זה המבחן שלך, האם את מסוגלת לומר רוצה. ימימה, איך אומרים את זה? כל ההכנות של החג הזה זה להגיד רוצה, רוצה. עוגת גבינה, אני מתחילה איתה ועוד מעט נעשה אותה פה ביחד כולם. מה זה עוגת גבינה? נעמי הולכת אחרי שמת בעלה במגילת רות שקוראים בחג השבועות, ומתים שני בניה, והיא אומרת לשתי הקלות שלה, לכו, אני כבר אישה לא שווה, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, המר שקי לי מאוד. אנוכי מלאה יצאתי וריקם, השיבני השם. אין מילה יותר איומה במקרא מהמילה ריקם. זה יותר מריקה. ריקה זה רווקה, היא עתידה להתמלא. ריקם, זהו, די, מן סופנית. אין יותר אפשרות להתמלא. ואז היא צינית, והיא אומרת, ונניח שאני אהיה לאיש היום, ונניח שאני אהרה, ונניח שאני ילד לכם, קלותיי האלמנות, שני בנים חדשים. הלהן תסברנה, מה אתם תחכו עד שהם יגדלו? הלהן תאגנה. מה זה תאגנה? אומר רשי, היית יכולה לחשוב שהיא אומרת להם, תישארו עגונות עד ששני הילדים שאני אולי ילד הלילה יגדלו? הוא אומר, מה פתאום? אם זה היה עגונות, אז היה דגש בנון, כי זה דאבל נון. הלהן תאגננה. אבל כתוב תאגננה. בלי דגש. רשי, הפלאי, אמרה להם, תעשו כמו חוני המעגל, שאג עוגה, עיגול, ואמר, אינני זז מכאן, עד שאני מתגשם. גשם, רד כבר גשם. אומרים החסידים, היא אומרת להם, לכי ותכיני עוגה, כי אין עוגה בלי נסיבה. את הולכת הביתה עכשיו, רות קלתי. את הולכת הביתה, אורפה, ומכינה עוגה שאת מכניסה לתוכה את כל התפילות שלך, הכיסופים שלך, הדמעות שלך, על דברים שאת כבר לא חושבת שיכולים לקרות בכלל. כי גם אני, נעמי, חשבתי שלא יהיו לי יותר ילדים ולא יהיה לי יותר עתיד, כשרות יולדת בסוף המגילה. היא שמה את התינוק הזה בידיים של נעמי, וכתוב במגילה, בן יולד לנעמי. איך זה יכול להיות שזה קרה? בנות העוגה שאת מכינה, אני לא מכינה בחיים עוגות, אני קונה, למה להסביל? אבל אחד אחד אני מכינה עוגה, מפני שהעוגה הזו זה כל הרצונות האמורפיים שלי שמסתובבים ככה בלי כלי, אני שמה אותם בתוך התבשיל הזה שכולו רצון, כל הלופ הזה שאני נמצאת בו. ריבונו של עולם, בבקשה, בבקשה, אני רוצה ישועה, אני רוצה נס, אני רוצה גאולה, אני רוצה לאפות עוגה לשבע ברכות של הבת הזאת, לאיש שלי שאני כל כך אוהב, לילד הזה שיסיים את הגמרא פתאום. אני רוצה דקה אחת במשך החג הזה, אני רוצה שתרגישי את הרקע הטוטלי הזה, את הרפיון הטוטלי הזה. כשאת אומרת, ריבונו של עולם, מתקבלת. תן לי את החוכמה האדירה הזו, שקוראים לה אינטואיציה. כל מה שלא כתוב בעשרת הדיברות, כדי לדעת מה לא כתוב בעשרת הדיברות, צריך ללמוד מה הם. ואנחנו הולכות היום ללמוד דיבר דיבר. מה הכוח שלו ומה הסודות שלו? זו לא כל התורה, זו כל התורה על רגל אחת, אבל חז"ל ידעו שיבוא דור הרשתות שאין לך טיפת כוח למשהו ארוך, אז הם נתנו מלא כאלה נוסחאות, שבע מצוות בני נוח, זה לגויים, קחו, קצר, בשנייה, בוואטסאפ אפשר להעביר את זה. כשחזל אומרים מה עיקרי המצוות, דוד אמר 11 מצוות, בא חבקוק ואמר אחת, צדיק באמונתו יחיה, עזבו, אל תכבידו. והתורה אמרה עשרת הדיברות, הם בעצם משהו מתולצת שכולל הכל בתוכו. אני רוצה שכשאת מקשיבה לי היום, מספרת לך מה יש בכל דיבר ודיבר, את מקבלת על עצמך משהו אחד, בתחום אחד מתוך העשרה שאני קוראת. למה? כי אני רוצה שתהיה לך קבלת תורה. אני רוצה שחדר נעול ייפתח בך, ופתאום בעניין הזה שקוראים לו כבד את אביך ואת אמך, אני מוכנה לקבל תורה. כשאת תקבלי את התורה הכתובה הזו, מבטיחה לך, את תקבלי מיליון דברים לא כתובים, זוכה לתורה, זוכה לדברים הרבה. תקבלי כל כך הרבה חוכמת חיים ואינטואיציה. אז לפני שאני מתחילה ללמוד איתכן את עשרת הדיברות, אני רוצה להסביר למה קוראים לזה דיבר. איך זה מעצבן? זה של כל המרצות החוכמולוגיות. די, דיברה. עשרת הדיברות, הדיברה הראשונה, הדיברה השנייה, נכון? שועד הדיבר. הדיבר הראשון בעשרת הדיברות. ואיפה המצאה הזאת? וחזל מסבירים שכשהקדוש ברוך הוא נתן את עשרת הדיברות על הר סיני, כל הנשמות של כולנו היו שם, ואני לא מסתכלת על הדיברה. לא תנאף, לא תרצח. עזבי. כשפוגשים סלב, והוא מדבר איתך, אחר כך שואלת אותה חברה מטומטמת, מה הוא אמר לך? אין לי מושג, שוגעת, אני לא זוכרת, אבל הצטלמנו, והוא מה זה דיבר איתי? בנות, אני לא מסתכלת על הדיברה. אני מסתכלת על מי שדיבר. ואם הוא דיבר בך בפעם ההיא, אז הוא מדבר בך כל יום מחדש, עוד ידובר בך. מה נעשה באחותינו ביום שידובר בה? ואני אומר לכם את האמת, שלא היה צריך לקרוא לדיברות, הדיבר הראשון, הדיבר השני, היה צריך לקרוא להם, אבל התורה היא צנועה. הנשק, הנשק הראשון, הנשק העשירי, כי כתוב בחז"ל שכל דיבר ודיבר ירד לבני ישראל, לכל אחד, חיבק אותם ואמר, אני יכול לתת לכם נשיקה? אז היום נדבר על הנשק הראשון, והנשק השני, והנשק השלישי, מפני שכל מה שחשוב בעשרת הדיברות, זה בעצם הקשר המדהים עם ריבונו של עולם. נעשה ונשמע, סתומה, אבל זה מסובך, בכלל לא שמעת מה הוא אמר, מה אכפת לי, אכפת לי מי אמר. לא מעניין אותך כלום. לא מעניין מה הוא דיבר, מעניין מי דיבר. וזה הכוח האדיר של הדיבר הזה. אתם מכירות את זה שלפעמים אני שומעת מתוכי את בעלי, היי, ככה חיים מדבר. הדיבר הזה שלו, הוא דיבר. כמה פעמים דברים שנשבעת שלא תגידי, כי אמא שלך הייתה אומרת לך, די, איך אמא אומרת דבר כזה לילדים שלו? פתאום את שומעת את אמא מדברת מתוך גרונך. מכירה את זה? שלא לדבר על כל כך הרבה רבניות ימימה שאני פתאום פוגשת ומתחילה להתבלבל כבר בזהות שלי, אולי ההיא זו בעצם אני. אז השכל הגדול שיורד בחג השבועות קוראים לו יכולת להתאים את עצמך לבן אדם אחר. בנות, יש רק שני מזלות אנושיים בשנה היהודית. מזל בתולה בחודש אלול. הנקיות הזאת, זאת שנותנת ומתנדבת, אבל היא לא מקבלת כלום, מזל בתולה. מזל חודש סיוון תאומים, ותאומים זו התאומות, היכולת שלי לתאם את צעדיי עם צעדיו של מישהו אחר. בואו תשמעו את רבי נחמן מברסלב הנהדר, שאומר, מה זה מתן תורה? כי הדעת משדך את כל השידוכים, כי כל השידוכים הם שני הפכים, והדעת הוא המתווך בין שני הפכים. לכן כל השידוכים שבעולם נעשים על ידי הבר דעת, זה שיודע תורה. על כן לפעמים קשה למצוא זיווגו, כי לפעמים שני המשודכים רחוקים מאוד והם שני הפכים. והתיקון לזה, כשלומד תורה, יכול למצוא השידוך שלו, כי בתורה המון הפכים ודברים סותרים זה את זה. דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. אם יש איזשהו טקסט שמלא בניגודים, זה הטקסט הזה שקוראים לו התורה. אז אם אני מיישבת בי את הניגוד הזה, את המחלוקת הזו, את זה שפעם כתוב ככה ופעם כתוב ככה, וזה עדיין הרמוניה, משהו בי נפתח לתאומות, להתאמת צעדיי לצעדיו של מישהו אחר. משהו באישה הנעולה והלא מקבלת שאני נפתח לקבל כתובה חדשה. אני רוצה לדבר על האהבה של היום הזה. אני רוצה לדבר על הכוח האדיר הזה שיש בספר החוקים היהודי, קוראים לו אהבה,
בשום עם אהבה לא קשורה לספר חוקים, לא מנשקים ספר חוקים, לא חוגגים ספר חוקים. אני רוצה לדבר על הדבר הזה שקוראים לו אהבה וחוק, או כמו שאני קוראת לו, חוק יסוד האהבה. כשהייתי מופיעה בבית הדין הרבני, הפעמים שבהם הגט היה נתקע, זה היה כשהחתן קבע לאשתו סכום אדיר בכתובה. אתם מכירות את זה? 52 מיליון שקל, יורו. למה? כי זה תמיד כפולה של בן זכר, שלא תצא נקבה חס ושלום. ואז כששואלים אותו, זה מין שורה ריקה כזו, והוא מפציץ את זה לחלל האולם וכולם, וואו, למה הוא עושה את זה? אחר כך זה תוקע אותך, אי אפשר לפרק את הכתובה הזו, כי אתה חייב את כתובתה, ומה זה הסכום המטורלל הזה? בהתחלה הייתי חושבת איזה ארסיות, איזה סתימות זאת לעשות דבר כזה. כי מה, הוא לא בעצם אומר, אני רוצה שתראו כמה היא יקרה, הוא בעצם אומר, אני רוצה שתראו איך אני לאוג', נכון? עכשיו תראה איך נתקעת. עם השנים הבנתי שהטקסט היבשושי הזה שקוראים לו כתובה, אין בו טיפת רומנטיקה, טיפה. כסותייכי, מזונותייכי, שעריכי, וכל האייכי האלה. אז אם יש מקום שאני יכול להרביץ בו רומנטיקה, יאללה, אני אשפוך 52 מיליארד יורו עליך, אבו סעני. כי אני רוצה להראות לך שאת וואו, וזה טקסט לא רומנטי. ומה מלמדת אותנו התורה? למה גברים מפציצים כאלה סכומים? כי הוא בטוח שזאת ההתחייבות היחידה בכתובה שהוא לא יצטרך למלא. אחרת הוא לא היה מרביץ כזה סכום. הוא כל כך בטוח שזה ישרוד לנצח. והוא לא מבין שהחוקים המאוד כתובים הם בדיוק מה שקוראים לו אהבה. יש ספר מקסים של הרב חיים נבון, קוראים לו לא תקין, על תקינות פוליטית, האיש החכם הזה. והוא מדבר על מערכת החוקים היהודית. והוא אומר שאנחנו חושבים שהנאציזם עלה לשלטון כי הם היו אנשי חוק. איך אמר אייכמן במשפט אייכמן? עשיתי מה שאמרו לי. מילאתי פקודות, מילאתי פקודות. טעות נוראה, אומר הרב הנבון, הרב חיים נבון. הרב סולובייצ'יק התייחס לשאלת הרצחנות הנאצית. בעיצומה של השואה כבר ניסח הרב סולובייצ'יק טיעון שקושר בין עליית הנאציזם לבין תנועת הרומנטיקה של המאה ה-19. הדגש המופרז שהיא שמה על הרגש הקיצוני והסוחף. הנאציזם לא בא מהחוקים היבשים, אלא מהדעות הסוחפות הרומנטיות האלה שאנחנו העם הנבחר. זהירות, הוא יאמר, רומנטיקה. זה נורא מסוכן. ההלכה היהודית מבוססת גם על יראה, ולא רק על אהבה, על מעשים ממוסדים ומחייבים, לא רק על רגש מתפרץ. בנות, זה כל כך חשוב לדעת שהחיובים היבשושיים של התורה הם חובה, מפני שאם תשאירו הכל לידיים של הרומנטיקה ושל הרגש המתפרץ, אימא לה, מה יהיה? מה יהיה? לכן, המילה הכי מהממת, ולמדנו את זה בשבוע שעבר, בעשרת הדיברות, היא לא. לא תגנוב, לא תרצח. איך אנחנו פוחדות להגיד לילדים שלנו לא, כדי שלא ינשרו ולא יתרחקו ולא יבהלו. יש לי ישיבה של ילדים נושרים. אף אחד מהם לא נשר, כי לא אמרו לו לא. אף אחד. וכולם, כולם, נשרו, מפני שאף אחד לא אמר להם את הלא שכל כולו כן. והלא הזה הוא בעצם, אני לא רוצה שתלך רחוק ממני. אל תלכי מכאן, לא, לא, אל תלכי מכאן. יש לי רק אותך, יש לי רק אותך. הלא הזה הוא הלא הכי אוהב בעולם. ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר. וכשבא מישהו ללמוד תורה מהילל על רגל אחת, מה
מה ששנוא עליך. לא, לא תעשה לחבריך. אתה יודע איזה כאב זה כשמזלזלים בך, כשמחאיבים לך. לא, אל תלך רחוק מדי כדי שאוכל למצוא אותך. הלא הזה הוא הכי אוהב בעולם. מערכת חוקים היא הכי אוהבת בעולם. ולכן הדיאלוג הכי מצחיק במגילת רות שאני מתה עליו, זה כשנעמי אומרת לקלטה רות השיקצה את החוק היבש של היהדות. ביתי, לא להתייחד עם גבר בחדר לבד. והיא עונה לה, באשר תלכי אלך. אסור לך לישון במקום ככה עם אחרים. באשר תליני אלין. את יודעת שיהודים נקבע, באשר תמותי אמות ושם מקבר. מי דיבר על קבר? זאת מדברת חוקים יבשים, היא עונה לה רומנטיקה. בנות, החוקים הם לא רומנטיים. התורה היא לא רומנטית. אבל קבלת התורה, הקלה, היא זו שמחליטה. לאהוב אותו, לקבל את כל הטוב הזה, ולהתעקש על רומנטיקה. נעשה ונשמע. התשובה הכי מטורללת, הכי רומנטית שרק יש. אני לא דואגת לדור הזה, כשאומרים לי, הרבנית, היא שונאת להתפלל, הוא שונא את הגמרא. אנחנו דור רומנטי. דור שפתאום מרביץ, כמו בכתובה, מצלם את עצמו, קיבלתי על עצמי שלוש תפילות ביום, תתה, אני שרוף עליך. מיליון לייקים, איך הוא יצא מזה עכשיו? הוא תקוע, אין להתגרש, אי אפשר. העורכי דין הכי טובים לא יצליחו. רות המואביה. כל כך מאוהבת שהיא תיקח את ספר החוקים המשעמם הזה והיא תנשק אותו. והיא תופה עוגת גבינה כי ספר החוקים הודפס על הר גבנוני, קוראים לו הר סיני, והיא תקשט את הבית בפרחים מפני שבית המחוקקים, הר סיני, היה מלא אז בפרחים, והיא לא תרדם כל הלילה בשבועות מפני שהיא כל כך מאוהבת. בנות חוקים זה אהבה. כי אם את מקבלת אותם באהבה ומבינה שהם דואגים לך כל כך לחיים ונותנים לך חיים נכונים, מה יותר מזה? ואיך אני יודעת שחוקים זו אהבה? אז לא היה מקום יותר משמים ויבשושי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים. הכל היה שם ירוק. הרצפה של הספרייה הייתה ירוקה, הפרחים מפלסטיק היו ירוקים, פניה המוריקות של ספו הספרנית, שבטח נמצאת שם כבר שנים, היו מוריקות, כמו שאמרתי, וכמו בשדה של בועז, כל פעם אחרי השיעור, כולה דגרנים, ואני בראשם, רצים לפקולטה להתנפל על הספר הזה של חוק העונשין של אחד שקראו לו פלר, שבטח הוא נורא שמח עכשיו בשמיים שאני מזכירה את שמו בשיעור הקדוש הזה. והספר היה ירוק, כמובן, גם הוא. הכל היה ירוק, ודווקא שם, בהר הירוק, כל ימות השנה, פגשתי את אהוב ליבי, הרב חיים מזרחי, בין המדפים המאובקים של הספרים הירוקים, ספרי החוקים, קראו להם דינים, כל פעם היה צריך לעדכן אותם, את השיעמום הזה. איך יכול להיות? כי חוקים הם לי, חוקים הם לי. יש דבר כזה לקבל באהבה גם חוקים קשים, גם חוקים שלא בא לי עליהם בכלל, כי זה מבחן הזוגיות. הרי מה קורה במתן תורה? אני מספרת לכם כל שנה. לא שמוך הוא הולך עם התורה ואומר לישמעאלים, אני יודעת, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל ככה כתוב במדרש וזהו. הוא הולך לישמעאלים ואומר להם, אתם רוצים תורה? אז הם אומרים, מה כתוב בה? הוא אומר להם, לא תרצח. לא, לא, אנחנו על חרבך תחיה, לא רוצים. הוא הולך לצרפתים, זה נורא, היום המדרש הזה כבר לא יגידו אותו בהמון מקומות, אבל אצלי כן. הוא הולך לצרפתים ואומר להם, אתם רוצים את התורה? מה כתוב בה? אסור לאכול שבלולים. לא, לא, זה, לא, לא. אז למה? זה לא יפה, זה לא יפה. למה, שואל רבי ירוחם ממיר, אתה לא אומר לישמעאלים, בתורה כתוב כבד את אביך ואת אמך. הערבים עושים את זה בצורה מעולה, כי זוגיות תאתגר אותך בדיוק בנקודה של מגילת רות. בדיוק בנקודת ההתגברות. בדיוק איפה שיש את הדבר הזה שאני לא יכולה לסבול אצלו. במה אתגר הקדוש ברוך הוא את עם ישראל? בדבר שהכי קשה לו בעולם, שקוראים לו לא להיות פרייר. רוצים את התורה? הרי הדבר הבסיסי כישראלית זה להגיד מה כתוב בה, איפה אותיות, איפה עובדים עליי? ומה הם אומרים? נעשה ונשמע. וואו! איך עשית את זה? מפני שזוגיות תגיד לך, האם את מוכנה לקבל משהו שמצריך ממך התגברות אדירה כמו רות, רק מפני שאת כל כך, כל כך אוהבת את ההתגברות במגילת רות. אנחנו נלמד בשיעורים שלי בליל שבועות בעזרת השם. ההתגברות במגילת רות, רואים אותה בקרי ובכתיב, כתוב משהו אחד במגילה וקוראים משהו אחר במגילה. למשל, כשאומרת נעמי לרות קלטה, תרדי לגורן ותשכבי למרגלותיו של בועז, והיא אומרת לה, כל אשר תאמרי אליי אעשה. המילה אליי לא כתובה. ואומרים אותה בבית הכנסת, ותאמר רות לחמותה, כל אשר תאמרי אליי אעשה. קרי ולא כתיב, קוראים את זה וזה לא כתוב. כל פעם שיש קרי ולא כתיב, או כתיב ולא קרי, זה הפער בין הרצון לבין מה שאני עושה בהתגברות כמו רות. למה לא כתוב כל אשר תאמרי אליי אעשה? כי זה לא מדבר אליי לעשות דבר כזה. אני לא אלך ואוציא לעצמי שם רע ואשכב למרגלות בועז. אני בת 40, הוא איש בן 87, מה יגידו עליי? כל אשר תאמרי אליי אעשה. איפה המילה הזאת חוזרת ונכתבת שוב? כשהיא בגורן, ובועז אומר לה, לכי לחמותך, היא רעבה, אחרת היא לא הייתה אומרת לך לעשות מעשה כזה. תני לה שש שעורים, והיא אומרת לו, תודה, כי היא חוזרת הביתה ושואלת אותה, נעמי, מי נתן לך את זה? והיא אומרת, האיש אמר אליי, אל תשובי ריקה מלחמותך. הוא לא אמר אליה, הוא לא אמר לה דבר כזה, זאת המצאה. מה זה האליי הזה? תקשיבי חמותי, זה לא דיבר אליי, הציווי הזה, אבל את יודעת מה דיבר אליי? כי אמר אליי, אל תשובי ריקם. את זוכרת שאמרת את המילה האיומה הזאת, חמותי, אנוכי מלאה יצאתי וריקם, השיבני השם, זה מה שדיבר אליי. שלא תרגישי ריקה, כי אני אוהבת אותך כל כך. הפערים האלה המדהימים בין מה שכתוב, זה פערי האהבה המדהימים. אני אומר שתי מילים על אהבה, ואני רצה איתכם לעשרת הדיברות שהם חוק יסוד האהבה. בנות, כל מגילת רות, ולמדנו את זה הרבה פעמים, זה הישרדות. איך היא קוראת לחתן? גואל. את חייבת למצוא לך גואל, והיה עם יגאל יגאל, ואם לא יחפוץ לגואלך, מה זה לקרוא לו גואל? אני לא רוצה גואל, אני רוצה מישהו שיאהב אותי. אבל נשים בעידן ההוא חיו בהישרדות, ורות נלחמת. לא להיות יהודיה שורדת, לא להיות דוסית שורדת. אני רוצה להיות דוסית אוהבת. אוהבת להתלבש כמו דתייה, אוהבת את השבת, אוהבת לעשות מצוות, אוהבת ללמוד תורה. אני רוצה אהבה. השורש א', ה' וב' לא מופיע כל מגילת רות. הן שורדות, מדברות על הזרע. יהיה לנו זרע, זרע במובן ילד, שזה הישרדות, זרע במובן אוכל, זרעים של חיטה ושעורה, שזה הישרדות. אישה, תפסיקי לשרוד כבר. מתי תאהבי? תורה זה עולם של אהבה. רק בסוף מגילת רות. יולדת רות ילד. הזקנות של המגילה שמות את התינוק הזה בזרועותיה של נעמי ואומרות לה, כי קלתך אשר אהבתך ילדת הוא. את מי ילדה? את המילה שאף אחד לא אמר, א', ה', ב', כי קלתך אשר אהבתך ילדת הוא. המילה אהבה נולדה סוף סוף. אהבה לומדים רק מגרים וגרות, ומבעלות תשובה. כי אנחנו הדוסיות מבית כל כך מהר מפתחות דפוסים של הסתרדות, של עשיתי או לא עשיתי, זה שמיטה או לא שמיטה, תראה לי את התעודת כשרות שלך. בעלות תשובה, וואי ההתרגשות, וואי השבת הראשונה ששמרתי, וואי אני שומרת שמיטה, איזה פח שמיטה ענק יש לה. עושות הכל קשים גרים לישראל כספחת. אמא לה, איך קשה לראות גרים, כי איך הם מקפידים במצוות, ואיך היא אוהבת המצוות, ואיך היא... ואני הדוסית מבית יכולה ללמוד ממנה, זה לא נעים בכלל. ואת ההתרגשות הזאת, תבקשי בחג השבועות, את אהבת התורה, למדנו השבוע ברבת גן, שהרבי מפייסצנה אומר שגבר יכול להעביר לבן שלו את הציווי לשמור תורה. למה? כי הוא קיבל ציווי לשמור תורה וללמוד תורה, זה מה שהוא יכול להעביר לילד שלו, ציווי ללמוד תורה. מה שהוא קיבל הוא יכול להעביר. אישה לא הצטוותה ללמוד תורה. אז כשהילד או הילדה שלך רואים אותך עמלה עם איזה ספר, איך הילדים שלי שרים, כשאימא לומד תורה, הבית נמלא אורה, אז הם בעצם שואלים, למה אימא לומדת? למה אימא לומדת? הרי היא לא חייבת, נכון, כי היא אוהבת. אהבת תורה אפשר לקבל רק מאימא, רק מאימא. החיוב, המשמעת, ההתמדה, אבא. האהבה, לעשות משהו שאת לא חייבת, בלוז העמוס שלך, לפתוח ספר ולמוד. זה עובר לילדים, זה משהו שלא נפשי, אל תיטוש תורת אימך. אז אני רוצה שנתחיל את עשרת הדיברות, קבלי על עצמך משהו אחד מהם, שאת בזמן עשרת הדיברות מקבלת על עצמך. הרבי מלובביץ', הרב קניאבסקי, כל כך הרבה אומרים שכשאת שומעת את עשרת הדיברות בבית הכנסת, קודם כל זו רפואה לנפש ולגוף. מפני שכשירדו עשרת הדיברות, העברים התחילו לראות, והפסחים התחילו ללכת, והגדמים נהייתה להם יד. הבריאות הזו של הנפש ושל הגוף יורדת. השכל הזה שהרב פאפו קורא לו שכל דק מן הדק יורד אלייך. ואני רוצה להגיד לכם במילים המרגשות של הרב וולבה, זכר צדיק לברכה, מה קורה בזמן שמיעת עשרת הדיברות בבית כנסת, שזה יום ראשון בבוקר. את מקבלת במתנה, את המתנה הכי גדולה בעולם שקוראים לה חיים. את מקבלת חיים חדשים. בנות, מה המתנה הכי גדולה בעולם הראשונה שאי פעם מישהו נתן למישהו? אתם יודעות? אדם הראשון נותן מתנה ענקית 70 שנה מהחיים שלו לדוד המלך. זאת המתנה הראשונה אי פעם בהיסטוריה, כי האדם הראשון רואה שיוולד נשמה ענקית, תיוולד, קוראים לה דוד המלך, והוא יחיה רק 3 שעות, הוא יהיה נפל, והוא אומר, ריבונו של עולם, אסור לנו לפספס את כוח התפילה האדיר הזה, המדהים הזה, והוא נותן 70 שנה מחייו לדוד המלך. דוד המלך הכוכב של חג השבועות. בחג השבועות נפגשים משה רבנו ודוד המלך. משה הוא הישרדות, זה השם שלו, כי מן המים משיתי הוא. משה נותן לך את התורה ואומר, תקחי, פיקוח נפש, אם את לא מקבלת את זה על עצמך, כאן תהיה קבורתך. ודוד המלך לא יגיד, לא תגנוב, לא תרצח. הוא יאמר, אשרי האיש אשר לו. איזה מדהימה את שאת לא, ושאת לא, ושאת לא. הוא ממלא את היום הזה ברוך, ממלא את היום הזה בתפילה. אני אסביר למה הכוח הגדול של חג השבועות זו אמירת כל ספר התהילים בלילה, אם את יכולה. הלילה הזה הוא לילה של תפילה על התורה ושל רצון על התורה. למה כל כך חשוב לקרוא את זה? שימי לב, אנחנו חוגגות את חג השבועות ביום מתן תורה, וזה כמו לחגוג יום נישואים לזוג שהתגרש, מפני שהתורה שניתנה בו' בסיוון נשברה בסוף. היינו אמורים לחגוג את החג שבו ניתנו הלוחות השניים, שזה ביום כיפור. למה חוגגים לוחות שבסוף נשברו, זוגיות שלא שרדה? והקדוש ברוך הוא מלמד שיעור מהמם. רק אחרי שתורה גדולה שלמדת והאמנת בה נשברת, את תלדי תפילה. והתפילה הזאת תלד לך מה שקורא לו רבי נחמן מנחה חדשה, תורה חדשה של מי שהיא שליבה נשבר וקיבלה כל כך הרבה שכל בדרך. בואו נלמד גמרא. כתוב בגמרא, מה יעשה אדם ויחכם? מה יעשה בן אדם כדי להיות חכם? ירבה בישיבה וימעט בסחורה, עונה הגמרא. ואז היא אומרת, רבים עשו כך ולא הועילו. הרבה אנשים עשו ככה, הרבו בישיבה ומיעטו בסחורה ולא קיבלו חוכמה, אלא יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. תודה רבה חזל, למה לסרבל אותי ככה? תגידו, מה יעשה אדם ויחכם? יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. למה אתם צריכים להגיד לי, ירבה בישיבה, ימעט בסחורה, רבים עשו כך ולא הועילו, יבקש רחמים? למה? כי לבקש רחמים את יכולה לדעת רק אחרי שהרבית בישיבה. כמה בחורים יש לי שהרבו בישיבה ועוד ישיבה ואפו בעשר ישיבות, אתה לא פה, אתה לא פה, אתה לא פה, והם לא הועילו. אתה בחור לא מועיל. בליל שבועות יושב דוד המלך עם ערימת ספרי תהילים וכותב הקדשה לכל הבחורים שאמרו להם שהם לא הועילו. לא מועיל יקר, בשבילי אתה הילד הכי מדהים בעולם, מפני שכשנשברת תורה נולדת תפילה. ולהתפלל כמו שהנערים שלי יודעים להתפלל, נערי אבני קודש, אף אחד בעולם לא יודע, כי התורה שהם כל כך אהבו נשברה להם בפרצוף. והם הסתובבו בעולם אחרי שהם ירבו בישיבה, ניעטו בסחורה, ולא הועילו לעולם בכלום, והזיקו לו לא מעט. והיום הם למדו לבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, ופתאום הם מקבלים תורה מכיוון אחר בכלל, מנחה חדשה, תורה חדשה, לחלוטין. לכן אנחנו חוגגות את היום הזה, היום של מי שנשבר לה הלב. הלילה הזה של שבועות זה תיקון ליל שבועות. בואי ממי, בואי לתקן את ליבך השבור. בואי תנסי שוב, נשמה, לקבל תורה שמתאימה רק לך, מתפילה שיכולה לצאת רק מלב שבור כמו שלך. אז אנחנו נתחיל את עשרת הדיברות. והדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך. מה זה? מה אני אמורה לקבל על עצמי באמירה הזו? אני הולכת איתכם בספר המהמם הזה שיצא השנה, עשרת הדיברות של הרב אילן גולדמן. פשוט עובר דיבר דיבר, וזה כל כך יפה, ונכנס ללב ומשקה את הלב. אז אנוכי השם אלוקיך, בואו תראו מה אומר. אני אומר לכם משהו קצר מאוד על כל דיבר, קחו הביתה. הספור לו, אנוכי השם אלוקיך, ולכן לי לבדי תתפלל בלי שום אמצעי. הציווי הראשון הוא הציווי על התפילה. המוסד הזה שכבר חדלת להאמין בו מפני שהוא הכזיב כל כך הרבה פעמים. קדימה נשמה, אבל השם אני כבר לא מאמינה במילים האלה, כי הרביתי ולא הועילו, לא הועילו כל המילים האלה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך. פעם אחת כבר הוצאתי אותך, נכון? הוציאה כשם שהוציאה. בבקשה, בבקשה, תזכרי את היציאה ההיא שאיש לא האמין בה. עוד פעם אחת, תרביצי תפילה ענקית. בנות, כשאומרים בבית כנסת, אנוכי השם אלוקיך,
אני חוזרת לתפילת שחרית, מפסיקה לדלג עליה, אומרת ברכות השחר בכוונה, מקבלת על עצמי להגיד תיקון הכללי, פעם בשבוע. אנוכי השם לוקחה, אני נותנת לך רק הבזק קטן מאוד. התפילות שהכי כדאי להשקיע בהן בחג השבועות, זה בבוקר. התפילה שקוראים לה ברכות התורה אחרי ברכות השחר, והערב נע בפינו ובפי צאצאינו, ונהיה אנחנו בצאצאינו וצאצאי צאצאינו לומדי תורתך. אני רוצה שנלמד את התורה הזו, את החוכמה הזו, שנדע להתנהג, שנדע מה לעשות בחיים שלנו. זו תפילה מאוד חשובה. השנייה שחכמים היו אומרים אותה שעות, זה לפני קריאת שמע, אהבה רבה אהבתנו השם אלוקנו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו, תן בליבנו, לא בשכל, להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך. יש כאלה שמסתובבות מוארות, זה נורא טוב. דבק ליבנו במצוותיך, גם טוב, שאני אדבק ואעשה את זה בדבקות, ויחד לבבנו לאהבה, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שש פעמים המילה אהבה, 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 אהבה. שאני אזכה לאהוב את התורה שלך, שאני אזכה לאהוב אותי. אנוכי השם אלוקיך, תפילה. לא יהיה לך אלוהים אחרי על פניי. לבקש על התמכרויות, על דברים שאני מרגישה ששולטים בנשמתי ואני עבד שלהם. זה יכול להיות חומרים, זה יכול להיות גלישות, זה יכול להיות קשרים רעים. לבד את לא יכולה לצאת מזה. תבקשי מריבונו של עולם, בכל יום להיות מסוגלת לעשות את הטוב. הרב זקס המדהים יאמר שיש משהו אחד שאי אפשר להתמכר לו בעולם וקוראים לו טוב. לרע מתמכרים בשנייה, לטוב כל יום צריך לטפס על זה מחדש. אין דבר כזה, אני התרגלתי לא לדבר לשון הרע, אני מכורה לשון הטוב, זה לא יהיה. לטוב לא מתמכרים, לכן בנות, כשאת עובדת כל יום מחדש על הטוב, זו גמילה, כי זה הדבר היחיד שלא ממכר. לכן לעבוד על עצמך על תכונה טובה, זה גמילה יומיומית. כשאת שומעת את לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לבקש רק על זה. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. מי יודעת מה זה? בואו תשמעו מה אומרים לנו חז"ל על הדיבר הזה. אני לא רוצה להיות דתייה פייק. אני לא רוצה חס ושלום שיהיה חילול השם על ידי. יגידו, תראו איך הדוסים מתנהגים. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. האור החיים הקדוש. שלא תנהוג עצמך כאילו חסיד אתה ואין אתה חסיד. שלא יהיה נושא עליו את שם השם שהוא אלוהיו, ויאמר לכולם שהוא איש יהודי ועובד השם, ולבבו לא כן יחשוב וירמה. ובכלל הזהרה זו שלא יראה על עצמו שהוא צדיק יותר ממה שהוא. אימאלה, אימאלה. השם בבקשה שאני לא אהיה דתייה פייק, שאני אהיה אמיתית, תוכי כברי. זה משהו שאבא שלי לימד אותנו לעבוד עליו מאוד מאוד, לכן אני לפעמים מתפרעת ואומרת דברים שרבניות לא אומרות, כי אני לא באמת רבני. שמור, זכור את יום השבת. מה זה? יאמר הרב אילן גולדמן, בואו ניקח את שני האיסורים הבולטים ביותר ביום השבת. האיסור הראשון, איסור בורר. לברור את הטוב מתוך הפסולת, אסור בשבת. כל יום חול, כל השבוע הוא אומר, זה בורר. כל היום את אומרת, זה טוב, זה לא טוב, את זה אני אעשה, את זה אני לא אעשה. את מקבלת על עצמך יום שכולו טוב בשבת. לא חושבת על דברים רעים. כאילו אין רע בעולם. האם את מסוגלת? קוראים לזה שבת. הדבר השני, בשבת אחד האיסורים הבולטים, לא מוציאים משהו מרשות היחיד לרשות הרבים. קוראים לזה תחום שבת. אני לא ברשתות, אני בפעם הראשונה בשבוע, בפייס ובבוק ובטוויט של הציפורים, ולא הולכת ויוצאת מרשות היחיד.
שלי. קחי את זה. שני הדברים הכי מדהימים, שליטה על המחשבה, לא חושבת מחשבות רעות בשבת, זה בורר. ולא יוצאת מרשות היחיד שלי. יום של משפחה, שבת. כבד את אביך ואת אמך, כאן אני חייבת להביא את הסיפור המהמם של הרב אילן גולדמן. מה שהופך את ההורים לראויים לכבוד, זו לא האישיות הפרטית שלהם. באישיות הפרטית שום אדם אינו אלוהי. מה שהופך את ההורים לאלוהיים, זה היותם ההורים שלי שמלווים אותי מיום היוולדי. דוגמה מופלאה גיליתי בעצמי מול ההורים שלי. לפני הרבה שנים הייתה לי התלבטות גדולה מאוד ומשמעותית לכל המשך חיי. הלכתי לרב שלי, והוא שאל אותי, התייעצת עם ההורים שלך? ידעתי שהרב צריך לתת לי עצה, כי ההורים שלי נכשלו בדיוק בעניין הזה. הם לא הכתובת. שאלתי נגעה בתחום שההורים שלי לא הצליחו בו אי פעם. הופתעתי כשהרב אמר לי, דע לך, שההורים שלך כאנשים פרטיים, הכל בסדר? מה קרה? שבלול, לא גאה, זה מתן תורה. הרב שלו אומר לו, השאלה הזו שאתה מתלבט בה, לך תשאל את ההורים שלך. והוא אומר, מה
תתחשב?
הוא אומר לו, וזה כל כך יפה. דע לך, אני ממש אהבתי את זה, שההורים שלך כאנשים פרטיים אולי לא הצליחו בנושא הזה, אך אתה לא פונה אליהם בגלל מי שהם, אלא בגלל שהם ההורים שלך כהורים, הם ידעו לתת לך עצה, גם אם לעצמם לא ידעו לתת עצה זו, מפני ששלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא אביו ואמו, ולקבל עצה מהם, זה לקבל עצה שהקדוש ברוך הוא שלח בליבם של הוריך. האמת תאמר שהעצה הייתה נראית לי לא משמעותית ולא הגיונית. עשיתי כעצתו. ולמרבה הפלא, כותב הרב גולדמן, זכיתי מהר מאוד לפריצת דרך בנושא שהייתי טרוד בו. אחרי המקרה הזה שיניתי את גישתי. הבנתי שלכל אדם בחיים יש עליות ומורדות, אבל ההורים, כשותפים לבורא, יש להם יכולת לתת עצה לילדיהם גם במקרים שאין להם היכולת הזו עבור עצמם. זאת נקודה מדהימה. האם את מסוגלת לנתק את אמא שלך מהקטנוניות שלה? הקנאה שלה, חוסר התושייה שלה, האישה הקשה שהיא הייתה עם אבא, האימא הלא מכילה ולא מבינה מילה, לבין זו שהקדוש ברוך הוא בחר בה כשותפה להביא אותך לעולם. וככזו, יהיה לה משהו לומר לך לגבי עצמך. אני חושבת שיש כאן דקות מדהימה, צריך עוד לחשוב על זה. הלאה. לא תרצח. אני רוצה להסביר לכם מה זה לא תרצח לפי חז"ל. מי רצחה פה? יש פה כזאתי? בואו תראו איזה יופי. אני נותנת לכם רק הבזקים מדהימים. הרצח הראשון בהיסטוריה. קין רוצח את הבל. אמר רב יהודה, הבן של רבי חיה, מלמד, שעשה קין בהבל חבורות חבורות, פציעות פציעות, שלא היה יודע מהיכן הנשמה יוצאת. הוא לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת, אז הוא דקר, 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 דקר. עד שיצאה הנשמה, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. באותה מידה, אין לדעת מאיפה הנשמה נכנסת באדם. ולכן צריך לנסות מכל הצדדים. תנו לי להסביר. כשקין רוצח את הבל, הוא לא יודע מאיפה הנשמה יוצאת, אז הוא מרביץ לו מכל הכיוונים. אל תרצחי את הילד שלך. אל תחליטי שלראש שלו כבר לא ייכנס הלימוד הזה, שהיא כבר לא תתחתן לעולם. אין לך מושג מאיפה הנשמה הספציפית שלה תיכנס. ניסית מפה ולא נכנס?
לא. ימים, אבל היא מוציאה לי את הנשמה. היא מצאה מאיפה יוצאת לך הנשמה. עכשיו תמצאי מאיפה נכנסת בנשמה. וזה להשתדל ושוב להשתדל ושוב להשתדל. הם מצפצפים. לא לרצוח אנשים. לרצוח זה גם לקבל על עצמי לא לפגוע. ואף אחד לפעמים הלשון שלי בוטה. אנשים נורא נורא חכמים וורבליים, אומרים דברים חדים, מצחיקים, וגם העליבים. לקח לי באמת הרבה הרבה שנים להיגמל עם זה ולהפוך אישה עדינה. הלאה, לא תנאף. מה זה לא תנאף? לא תנאף זה האפליקציות האינסופיות האלה, כשאת עוברת מאחת לאחת לאחת לאחר, נועף אישה חסר לב, אומרים חזל זה הלומד תורה לפרקים. פעם זה, פעם ככה, פעם לא, פעם כן. אישה לא יכולה לסבול את זה. לא תנאף, לבקש נאמנות. לא תהנה אף. אני מריחה, דוחפת את האף, כל הזמן אני באינסטוס שלה, איך היא יפה, איך היא רזה, זה בית מהמם, איך היא כבר עפתה 500 עוגות לשבוע. וואי, איך זה קשה. לא תנאף, לא תגנוב. בגנבת נפשות, הכתוב, מדבר. מה הכוונה? כך אומר רשי. לא תגנוב, זה כמו ההוא שגנב השבוע אוטו ותינוקת בתוכו. אמא, אני לא מפסיקה לחשוב על זה. על השעות האלה שההורים שלו חיפשו אותו, והוא היה ברשות הפלסטינית, בשיא השלווה אגב. ילד רגוע. ומה הכוונה לא לגנוב נפשות? אין לך זכות לשלוט בנפשות של אנשים. אני פונה פה בתחינה. לכל מי שעוסקת, וזה בערך כל אחד שנייה, בתחום הייעוץ, הקורצ'ינג, ההדרכה, הגמילה, הפסיכולוגיה, העובדת סוציאלית, בקלות, מפני שהבחורה הזו מחפשת שליטה, מחפשת שמישהו ישלוט ברגשות המעורבבים שלה ויחליט במקומה. למה אני מדברת כל כך הרבה על אינטואיציה? למה? כי השם לא רצה לשלוט לך בנשמה, הוא רצה לתת לך כלים להיות אישה חירותית וחופשייה ובעלת בחירה. תפסיקו להשתלט על נשמות, ממש אני פונה בתחנונים, כי זה לא יפה. לא תענה ברעך עד שקר, הכוח של הדיבור. ריבונו של עולם, אני מבקשת לשלוט בדיבור שלי, לדבר פחות לשון הרע, כי דיבור יכול להיות עדות שתמית מישהו. משהו שפרסמת יכול להיות שיימינג שיגרום לו להתאבד. לא תענה ברעך עד שקר, זהירות עצומה בשפה. קחי לך מעשרת הדיברות האלה איזה שאת רוצה. עכשיו, יגיד הרב אילן גולדמן המנהים. הדיבר הראשון עד הרביעי, אנוכי השם אלוקיך, שבת, לא תעשה לך אלוהים אחרים על פניי. ארבע דיברות שהם לא לפגוע במי שברא אותך. הדיבר החמישי, כבד את אביך ואת אמך, לא לפגוע באבא ואמא. הדיבר השישי, השביעי והשמיני והתשיעי, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה את שקר, אל תפגע בזולת. אל תפגעי בקדוש ברוך הוא, אל תפגעי בהורים, אל תפגעי בזולת, לא תחמוד. למה זה הדיבר הכי חזק בעשרת הדיברות? תפסיקי, בבקשה. לפגוע בעצמך. כל הזמן פוגעת בעצמך. כל הזמן מחליטה שמה שיש לך הוא כלום. אין מה לחמוד בימימה. אני חסרת חן, חסרת אישיות. אני מקבלת כל מיני כאלה מיילים בווריאציה, אני מתגלגלת מהם לצחוק. מישהי כתבה לי, הרבנית, אני לא יודעת כלום, אני מרורה את 24, אני לא יודעת כלום, אני יושבת, מדברים על פוליטיקה, אני לא מבינה כלום, מדברים על זה, אני לא מבינה כלום, מדברים, אני לא יודעת כלום, אני מחורה שסיימה סמינר, אני לא יודעת כלום בעולם, מתוקה. הלא תחמוד הזה, את מזיקה לעצמך, כל היום חומדת דברים שאחרים. אני רוצה להסביר מה לחווה בדיבר המהמם הזה שקוראים לו לא תחמוד. חזל אומרים שבכל דיבר ודיבר ירד בוסם מהשמיים. אנוכי השם לוקח הבוסם, הוא נעלם ויורד הבוסם שלא יהיה לך אלוהים. הוא נעלם, יורד עוד בוסם. יש דיבר שהבוסם שלו נשאר בעולם עד היום הזה, לא תחמוד, הדיבר העשירי. מה זה אומר ימימה? הדיבר לא תחמוד, זה הדיבר היחיד שיש אחריו רשימה מה לא לחמוד.
לא כתוב לא תגנוב את האוטו שלו, את הבית שלו. לא תגנוב. אבל לא תחמוד בית רעך, אשת רעך, שורו וחמורו. מה כן תחמדי? את החלק שלך. יורד הבוסם הזה שאומר, אם את חומדת עכשיו את חלקך, אני רוצה את החלק שלי עכשיו, חומדת אותו באותו רגע, אומר הגאון מבינה, החלק שלך יחמוד אותך. אתם מריחים עכשיו אותו בוסם. את יכולה לקרב אלייך את הילד הזה, את בן הזוג הזה, את ההורה הזה, את הקדוש ברוך הוא, את עצמך לעצמך. אני אקרא את המילים המדהימות של רב מוישה שפירא. בחג מתן תורה חייב אדם לבקש רגע על החלק שלו בתורה. רגע, הנה, אני חושבת שזה פה. שני דברים הם חלק מהאדם, שני דברים שמקבל כשאומר לא תחמוד, כשהחזן בבית הכנסת אומר לא תחמוד. ואומר הגאון מבינה, החלק הראשון שהיה שלך לפני שבאת לעולם הוא החלק שבורא עולם התקין לו ממנו בניין הדעד, שזה הבן זוג שלך. החלק השני שהיה שלך לפני שבאת לעולם הוא מה שמלמדים את האדם את חלקו בתורה כשהוא נמצא במאי אמו. כשהוא יוצא לאוויר העולם, לוקחים ממנו את הזיווג שלו שנקבע מתחת לכיסא הכבוד לפני שנולד, ואת החלק שלו בתורה שלמד ברחם אמו לפני שנולד. בנות, כשאת שומעת לא תחמוד בבית כנסת, תגידי, תן חלקנו. החלק שלי זה מי שנקבע שהוא הזיווג שלי לפני שבאתי לעולם. החלק שלי זה התורה שלמדתי ברחם אמי, שזו ההוראה הפרטית שלי איך לפעול בעולם. תן חלקנו. אני חומדת את החלק שלי. בבקשה ריבונו של עולם. האדם חייב לחזור ולהתחבר אל שני הדברים האלה, כי הם היו חלק ממנו ונלקחו ממנו. הוא חייב שזה יחזור ויהיה חלק ממנו כמו שזה היה לכתחילה. זה הדבר שמבקשים במעמד הר סיני. תן חלקנו בתורתך. שני חלקים בסיסיים מאוד מהאישיות שלך. זוגיות ואיך לפעול בעולם. אני אסיים בסגולות שעוד לא אמרנו על החג הזה. סגולה ענקית לאפות חלות, מפני שהחג הזה הוא חג הלחם. מגילת רות תדבר על בית לחם. אופים חלות, יש כל מיני צורות של סגולות. אפשר לאפות חלה משולשת עם שלוש רצועות, והבן איש חי אומר שזה כשהבן שלך התרחק מאוד, או האיש שלך, את קולעת אותו, שישו חלק מהשושלת, החבל הזה של אברהם, יצחק ויעקב. כשיש לך ילדה שאת מודאגת ממנה מאוד, אומר הבן איש חי, חלה של ארבע רצועות, שתשוב ותיקלה לשרה ורבקה ורחל ולאה, ותהיה המשך לשושלת הזו. יש מנהג לאפות חלה ארוכה, 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 כי היא חיינו ואורך ימינו. את זה אני עושה כי זה הכי קל בגט הענק. ויש מנהג שזה למיטיבות לכת, לאפות חלה בצורה צולה עם שבעה שלבים, יעני שבע השבועות שהביאו אותנו עד הלום, וסייר לך בהצלחה, ושזה יהיה אחי. סגולה ענקית לקשט את הבית בפרחים שתולים בבית השם, בחצרות אלוקנו יפריחו. זאת אומרת שמה שאני עושה בבית שלי, בלימוד שלי, יפריח את העולם. איך אמרה לי פה מישהי מתוקה, שזה וריאציה על משהו שאומרים לי כל הזמן תמיד, הרבנית, שאני אמצא את התפקיד שלי בעולם, שאני ידע למה באתי, שאני ידע מה השליחות שלי, אני רוצה שתולה במקום שלי, ואני אפריח כל כך הרבה חצרות שוממות של אנשים אחרים. שתולים בבית השם, בחצרות אלוקנו יפריחו. סגולה עצומה לעשות בלילה קריאת תהילים משותפת, ללכת לשיעורים עד שהעיניים שלך נעצמות. נשים לא אמורות להישאר ערות בליל שבועות, מפני שזה עושה אותן כועסות. והכעס הוא הכי נורא בחג השבועות, מפני שכעס זה האמירה, אני לא מקבלת. ואז איך תקבלי תורה? אני לא מקבלת שזה ככה, אני לא מקבלת שהחיים שלי ככה. לא כועסים בחג השבועות, מפני שזה סותר את הקבלה. אישה שלא ישנה, איך אומרת רויטל ויטלזון, אין אמא רעה, יש אמא רעבה. אין אמא רעה בווריאציה, יש אמא עייפה. לך לישון, קומי עם כוח, תתפללי עד ששמורות עינייך נעצמות, את אומרת תהילים, פותחת אותם עוד פעם אחת, וממשיכה. סגולה מאוד גדולה להתפלל, אחרי שכולם הלכו לבית הכנסת ללמוד אחרי הסעודה, על זוגיות ועל אהבה ועל בן זוג שאת נורא רוצה, או בן הזוג שלך שהתרחקתם ממנו בלילה הזה, ליל חג השבועות, לאה ורחל מחליפות ביניהם את הדודאים, יעקב בדרך לאהולה של רחל, אבל בליל שבועות לאה מגיעה ואומרת לו, סחור סחרתיך בדודאי בני, זה נשמע נורא, מהלילה הזה נולד יששכר, הילד מלא התורה הזה והרוחני הזה, כוח אדיר לקרב אלייך מי שהיה מאוד מאוד רחוק ממך. ולבקש ילדים גיבורים, ילדים כמו רות, ילדים עם התגברות. את זה מבקשים בזמן קריאת מגילת רות בבית הכנסת. אני אסיים במילים היפהפיות של הרב זקס, ואני אלמד יחד איתכם עוד מעט לאפות עוגה לשבועות. אנחנו קוראים בחגים שלוש מגילות. קוראים שיר השירים בחג הפסח, קוראים קהלת בחג הסוכות, וקוראים מגילת רות בחג השבועות. שיר השירים זה שיר האהבה, אביב האהבה, התשוקה שבין שני האוהבים, אין בה מהאתמול, אין בה מהמחר, כולה נתונה בלהט השעה. קולות השניים קדושים בתשוקתם, אין מחויבות ולא נישואים, לא בניית בית, לא גידול ילדים. אין פה דבר מהאחריות הבוגרת, האוהבים נחשפים רק להיות ביחד. זה פסח, יופי. חג הסוכות זה החג של החיים העייפים, קוהלת. הבל הבלים, אמר קוהלת, יאללה כבר זקנו, כבר אין מה לחפש זו עם זה, אין לנו כבר מה, לא מחכים לכלום, אבל אבלים אמר קוהלת. בין העייפות של הזוגיות בחג הסוכות, לבין ההתרגשות של ההתאהבות בחג הפסח, עומדת מגילת רות. בתווך ניצבת האהבה הנהדרת של מגילת רות, זו האהבה של היהדות. תשוקת הנעורים כבר איננה, אבל האהבה היא אהבת אמונים, היא הנאמנות, המחויבות לבן או בת הזוג כשקשה, מתוך אחריות וחן וחסד. זו אהבת הנישואים, כשהאדם דואג לזולתו יותר ממה שהוא דואג לעצמו. רות דבקה בחמותה האלמנה והשקולה. חסד עושה בועז עם רות. השורש אהב שמופיע 18 פעם בשיר השירים, מופיע במגילת רות רק פעם אחת. לעומת זאת השורש חסד לא יופיע בשיר השירים בכלל, ובמגילת רות הוא יופיע 24 פעמים. זכרתי לך חסד נעורייך, תבקשו על השרידה של האהבה, על הקורבן היומיומי הזה, על הסליחה הזו, על החסד הזה, תבקשו דבקות, ורק תגידי שתי מילים, אני רוצה, נשבעת שאני רוצה, והלב יתמלא לך בכל כך הרבה שכל, אני לא רוצה להשוויץ כי באמת באמת ובכנות זה לא אני, אבל אני רואה נורית נכון, מי שמגיעה לשיעורים השבועיים האלה, תפסה איזה מצפן נכון בחיים. נכון שזה ככה? גדולות המבולבלות, באות השיעור שלך, באות השיעור שלי, מגיעות לפה, לא באמת, ולא בגלל שזה אני, בגלל שזה איזשהו מצפן, ואני חושבת שאני באמת זוכה פה הכי הרבה, מפני שגם אני אישה עם מוח קודח, בוא נגיד ככה. וכל פעם אני מסתכלת בדבר הזה, לולא תורתך שעשועי,
אז עבדתי בעוני. אודליה ברלין אמרה השבוע משהו כל כך נכון. כשאמרתי, מעתן תורה, אוף לא צייץ, פרה לא געתה, יתוש לא ייטש, היא אמרה, איך יכול להיות שהילדים היום, מורה, זה מה שקורה להם בדיוק עם המסך. אוף לא צייץ, פרה, אין, רעידת הדבר, כלום, כלום, שום דבר, מלחמה, טילים, קורונה, מה יש בזה? אז בליל שבועות, בעזרת השם, למי שתגיע לשיעור שלי, אנחנו נלמד איך בדיוק. כל מה שעשה סטיב ג'ובס נמצא בדיוק בדיוק בטקסט הזה. רק צריך לדעת להכניס את המשחק הזה לאפליקציה. אני רוצה שנופה עכשיו הוגה. הוגה עם כל התפילות לתורה.
רגע, עד שנסדפו הדס בינתיים את השיר.
הדס שרה בו ידס. תשאירי לנו איך אנחנו זקנות ויפות. יאללה.
צריכה ללכת להניק את התפילות שלי.
עכשיו הופיעה. יאללה.
מי זאת העופה?
העופה.
העופה.
העופה שלנו.
דו קודם היא.
חברה שלנו. שעות חיפשנו אותה במותה. השבוע כי קראנו לרעות על שם חברתה, הרעות.
ומי נזכרה? למה לא שמתם?
בנות, אני רק מזכירה לכם שב-20 לשישי אנחנו חוגגות במוזיאון תל אביב עם הרבנית ימימה מזרחי ושולי רן, הופעה לנשים בלבד. היי דינה, זילבר, אוהבים אותך. הופעה לנשים בלבד במוזיאון תל אביב. תגיעו, אני כבר מעדכנת מראש שהכרטיסים נחטפים. זה כבר, עוד לא התחלנו פרסום, כאילו, כי אנחנו חכים, רק התחלנו פה פרסום. מה? הערב נקרא בין חופש לחול. קופירייטרית נהייתי, כן. אז יופי.
וכשתגיעי לבית שלום ותמצאי אותו שמה, ספרי שאני מחכה בלילות, ואל תספרי עד כמה. אמרי לו עדיין אני נמצאת מסרי אהבה ושלום, בקשי שערי עוד כוס לחיה ולזכר ימי על שאני שם. ויש רחמים, יש מלא רחמים, אין לי שום חלטות, רק תקוות לעצמי, זהו כל מה שיש. אז מה מחבר בסופו של דבר חיפשתי תשובה מושלמת, חול מעבר את עינינו עכשיו, סופה בכמדו נושמת. זמן שנשאר
גם אני אשאר לילה לבן, ואני זוכרת פה הייתי קוראת בעזרת נשים בבית כנסת שוש את כל התהילים וזה, ואז שמעתי את השיעור של הרבנית, היא אמרה לא להישאר ערות כל הלילה כי אנחנו נהיה מפלצות. אז צדקה הרבנית, אבל היו כמה לילות שנגזר לילות לבנים בלי שהתכוונתי, לא הצלחתי להירדם. זה היה בחודש אלול, פתחתי את החלון בבית שלי בירושלים בקריית יובל, וראיתי כזה את השדה ואמרתי, השם, מה אתה רוצה ממני? אני צריכה לישון, ומחר ילדים וכביסות. ועל זה כתבתי את השיר הבא.
בלילה הוא נדדה שנתי עם המלך בשדה, אז שירדים אותי. בלילה הוא נדדה שנתי עם המלך בשדה, אז שירדים אותי. היה לי יום ארוך, עבדתי קשה שיבדיל בין אור לחושך, כל שפיותי תלויה בזה. תן לי לישון, גל אותי מייסוריי, הפן שנה לנאי ותנו מעל אפקיי. אשכבה ואשן, אשכבה ואשן, כי אתה השם לבד עד הנצח קושי בני. אשכבה ואשן, אשכבה ואשן, כי אתה השם לבד עד לבטח תושי בני. בלילה הוא נדדה גם שנתו, הוא הולך בשדה, הולך לבדו. מבפנים פעימות מלצות את ליבי, זה המלך, הוא בא להעיר אותי. הרפי מלישון, את כבר לא עייפה, הסתכלי בחלון, כולם ישנים, לומר גורלך, זו זכות יחידית. דברי איתי, מה ליבך? לא תמיד יש לי זמן, רק משבילך, ניסים זה לא רק קולות וברקים, זה גם שאת ערה וכולם ישנים. אשכבה ואשן, אשכבה ואשן, כי אתה השם לבד עד לבטח תושי בני. אשכבה ואשן, אשכבה ואשן, כי אתה השם לבד עד לבטח תושי בני. ומחר מה יהיה בלי שינה? מה עם הילדים? איך אעמוד במשימה? הכוח שלך לא תלוי בשינה, הוא תלוי רק בי, את צריכה אמונה. רוצה לנהל את העולם. זה יחיב לך מאוד, זה יהיה בלגן מסופו עד סופו. אני רואה את הכל, תעשי לי מקום, תני לי לפעול. דברי איתי קולות וברק אם זה גם כשאת ערה וכולם
יש לי
אשכבה בישן כי אתה השם לבד לבד תחתושי ואני אשכבה בישן כי אתה השם לבד ותחתו שיבני. בלילה הוא נדדה שנתי, כי המלך תהיה בשדה איתי. בלילה הוא נדדה שנתי, לטיול בשדה הוא לקח אותי. תודה רבה, תודה רבה.
איילה, בואי. הדס, דגון שמרלין, גם במוזיאון תל אביב, אני מנסה לדחוף אותה לפרומו לפני שולי. 10 דקות, ואז היא תעשה שיר מאוחר לכולם שמוכן לשיר איתה ונצא את כל שירה.
בואי. סמילה. תעזרי להם.
אם זה, הדס, היית דגולה. איזה יופי. אני הרי דיברתי על תפילת השנץ בהתחלה, ואני לא ידעתי. איזה תפילה. איזה שנים אלה של חוסר שינה. שנים.
אבל מה הכי נורא שבלילות שאני לא ישנה, הם כולם ישנים בלי להתעורר פעם אחת.
ברור, כי היא מהרה.
תודה.
השיר שלך, אפשר לשיר אותו מיד.
תודה.
יש קווה וישן, ממש.
יאללה.
תודה רבה. איילה, תלמידתנו הוותיקה, המאממת, נראית בת 12, אבל היא אימא. כן. והתלמידות שלי כולן יודעות לאפות מדהים, כי זה ממני. אני אחזיק לך. מה?
אני כבר... אתן גם עייפות וכבר רוצות ללכת הביתה?
כן.
כבר נורא נורא מאוחר, אני יודעת. גם אני לא ציפיתי שזה יהיה בשעה כזאת. אבל תתאפסו כמה דקות, נלמד להכין משהו כזה קליל ממש לשבועות. הנס שהיה לי היום זה שהכנתי איזושהי עוגה פסיכית שנפלה. ונאלצתי למצוא משהו ברגע האחרון שבאמת לוקח כמה דקות הכנה.
שהרבנית גם תוכל לעשות.
כן, כמובן שהרבנית שתוכל לקנות בסופר כמה מצרכים ולעשות את זה בזרים. הכי פשוט בעולם, יש לי פועלי פילו, ואני הולכת להכין מעין כזה רולדת גבינה עם פירות יער, אוקיי? הכי הכי קל בעולם, אפשר כמובן להכין את זה מראש לפני החג, אני לוקחת חמאה מומסת. רואים מה אני עושה?
את עלי הפילו, אני חושבת שצריך לראות יותר טוב.
אני לוקחת עלי פילו פשוט, מורחת חמאה, אני צריכה בסך הכל... תודה. אני צריכה בסך הכל 3 חבות לכל העניין הזה.
3 חבות עלי פילו עם חמאה מומסת.
נכון.
איך ממיסים אותה?
במיקרוגל.
במיקרוגל. כל שלב תסבירי.
הולכים לסופר, קונים עלי פילו.
עלי פילו.
יפה. יש אפילו מצונן שאת לא צריכה כאילו...
זה
חנאה
שלמה?
לא, ממש
קצת,
כאילו...
קצת, את מבינה? זה ביטוי של עופות, קצת.
נחילה, אני רגילה.
אתה מחפשת אותה ותולה את הנייר הזה.
לא נכון.
יש לי פה, אני יוצאת מפוקוס קצת, סליחה, אני מתרגשת ואני יפה. עלי פילו שמרחתי בחמאה, אני משתמשת בגבינה הזו, אוקיי? אפשר כל גבינה שאתן אוהבות?
טוב טעם.
כן, טוב טעם. סבבה? אני מוסיפה לזה סוכר. אפשר מה? יש לי פה קורנפלור.
קורנפלור. כמה? פלור מזאת?
כמויות. יש הכל כתוב. אני אקריא תכף את הכל. אני משתמשת בווניל. זה הווניל שאני משתמשת. אני לא יודעת.
מה זה?
זה... לא, זה מחית וניל. אוקיי? כן, אפשר לרכוש את זה בחנויות שמתמחות בקונדיטוריה, זה לא משהו שאפשר למצוא אותו בסופר. אפשר תמצית וניל, קחו בחשבון שזה לא באמת וניל מכילה שאני אומרת את זה. זה גם לא בטעם וניל, נורית, זה גם לא בטעם וניל.
שימו לב שאני לא מאירה כלום.
אני מערבבת את המרכיבים.
טעם וניל, באמת וניל.
יש חוגה מוכנה, מה את צריכה?
כן, את יכולה לקחת את זאת שבמקרה הכינותי מראש.
רגע, אני רוצה שיראו.
אוקיי. אני שופכת פנימה פירות קפואים, אתם יכולות לבחור איזה שאתן אוהבות. קצת מהרוטב של זה. מה?
מקפואים.
הם אפשירו, אני פה הרבה זמן, אני ממתינה בסבלנות. אוקיי, ואני מכינה פשוט את ה... את הרולדה, אוקיי?
זה יופי.
אפשר לראות איזה מהמם זה עם הצבעים, רואים את זה?
זה באמת מהמם.
זה ממש יפה. אם בא לכם, תוסיפו גם עוד פירות, הכל זורם.
שמה את הפרי עצמו או רק את המאמן?
אפשר, כן. אני פשוט עכשיו לא אתחיל לברור את זה, אבל בעיקרון אפשר לגמרי לשים את הפירות, וכמובן שזה עדיף וזה יותר כיף בביס. בסופו של דבר, מה שאתן מכינות ומה שאתן בוחרות לשים בפנים, פשוט תחשבו על הביס, אוקיי? איך אתן רוצות שהוא יהיה, זה יעבוד הכי טוב.
וואי, זה צריך עדינות.
אנחנו עדינות.
זה קשה.
למה? מה הסתבכת? כי מה? מה פה מסובך? אולי אני יכולה לעזור, תשאלי אותי.
איפה למדת לאיפה?
למדתי בבית ספר דנון. אם מישהי מכירה, זה נמצא פה בנמל תל אביב. עשיתי קורס קונדיטוריה, ובעבר למדתי גם בתדמור זל, אז אוקיי, ככה זה נראה בסך הכל לפני
הפייה. מהמם.
במקרה הכינותי מראש.
ביי!
175-180 מעלות, תלוי בתנור שלכם, זה צריך להיות חום בינוני, אוקיי? לא גבוה מדי שזה לא יסרף.
מדהים.
עד שזה מזהיב. באזור הרבע שעה, משהו כזה.
רבע שעה, זה הכל.
זו התוצאה.
מאמן, כמויות.
אוקיי, אני אקריא את המתכון. השתמשתי בשלושה עלי פילו. מחית וניל לפי הטעם, כמה שאתן אוהבות, כמה שאתן רוצות. 70 גרם של סוכר לבן, 15 גרם קורנפלור. ופרי, זה גם כן, זה דברים שהם לפי הטעם. נתתי פה מתכון שאתן יכולות לגמרי לגמרי לזרום. הן מבחינת הגבינה, הן מבחינת הפירות, וזה קינוח שאפשר להכין אותו מראש, לשמור אותו בכלי אטום.
זה יופי, מאמן.
ולא להקפיא את זה, רק אפשר במקרר, עדיף בדופן, כדי שזה יישאר כמו שצריך. זה הכל.
איזה הילה הזאת, אין כמוך בעולם. תגידי, זה לא מתחרב ברגע שחותכים פרוסה?
את רוצה שננסה? הבאתי גם סכין.
אז אני לא סתם שאלתי.
מישהי רוצה? אתם יכולות לטעום. אם אפשר להביא סכין, אז באהבה גדולה.
איזה יופי, איזה יופי. אז לא בצק פילו, עלה פילו.
עלה, איזה בצק?
כן, אבל הבצק אפילו שאני קונה הוא לא אלים.
נכון, אז תקני תמיד את המרודד.
אני עושה את זה בלי נזר.
מצונן.
מצונן.
תקני את המצונן, אף פעם לא תקפות.
יאללה, תספרו לי על אהבה.
יאללה, מיה.
הדס, רוצים אותך לדומה לשיר סיום. בואי, איפה היא?
לשיר את הכל ככה בינתיים?
כן, זה מהממן.
לשיר את הכל ככה בינתיים?
רגע, שישמעו את הצליל הקרנצ'י. וואי, וואי, זה נראה.
בבקשה, מי שרוצה באהבה גדולה.
איזה. איילה המדהימה שאנחנו מחכים לספר שלך, איילה.
נכון, בעזרת השם.
הוא עוד מעט יצא ויקראו לו שקט, אסור להגיד, אבל היא מוכשרת בצורה מדהימה. ותודה ענקית, כן, אנחנו נפרסם את ה... וזה נראה מדהים, ותמשיכי ותצליחי. ובאמת... ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, בורא מיני מזונות.
את מוזנת לקחת.
זה טעים מאוד. זה נראה יפה וזה קל.
זה קל. זה כל הרעיון, משהו קליל.
נכון. נכון, ואפשר לגוון את הטעמים. איזה? ילדת, מה נעשה? איך נתן לי? הכי נעבור! הבוקר, איזה פרשה הזאת בעלתך. טוב, בידו, בידו. בנות, שיהיה חג שמח, מלא שכל, מלא שמחה. נחמה שלי,
חג שמח, שיהיה לכם הרבה אושר, הרבה שמחה, הרבה אהבה, הרבה כיף, הרבה תורה.
השכל שלך.
הנהגתי אפילו בדקות אלו.
באמת?
כן.
רציתי לשמור, יאללה.
אז כולנו ביחד, בנות.
שיר אבל אסנה.
לא שומעת אתכם.
עזרים עם השם עושה שמיים בארץ אני אתן למות רגליך על ינוש אומריך הנה לא ינום ולא אישה שומר השם שומרך, השם צלחה, על יד ימינך. יומם השמש לא יקרת, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם מעתה ועד עולם שיר עשה את 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 עשה את
תודה רבה לכולכם.